על האמונה בביאת המשיח, על הבעיה בחישובי קיצין, על השאלה האם זאת משימה שמוטלת עלינו, ערוך הנר ורשי, או שזה בית המקדש ירד מן השמיים, כשאני חושב שבית המקדש פה הוא איזה סימבול, ולאו דווקא דיון עליו עצמו, אלא השאלה איך... על מי מוטלת המשימה המשיחית באופן כללי. בסוף קיימתי עם שני סוגים של משיחיות, אחד מהם המקור והשני מושג מושאל, זו משמעות מושאלת, כשהמשיחיות במקור זה משיחיות במשמעות דתית, אסכתולוגית מה שנקרא, והמשיחיות במובן המושאל זה איזה שהן תנועות לתיקון עולם, כן, שזה חלק בעיקר העולם המודרני, המודרניסטי, זה תנועות שרוצות לשנות העולם, כמו הקומוניזם, ואמרתי שאני לא חושב שאפשר לדבר על משיחיות שקר במובן של רצון לתקן את העולם. זאת אומרת, אף אחד לא יראה את הרצון לתקן את העולם כמשהו פסול או כמשימה שלא מוטלת עלינו. זה נשמע בלתי סביר. למרות שיש היבטים מסוימים של הרצון לתיקון העולם שכן יכולים אולי להוביל לבעייתיות, מכל זה משיחיות שקר או לא. כן, ראינו את הקומוניזם ואיזה שהן תנועות ש... מאמינות בפנאטיות יתר במודל של העולם המתוקן שלקראתו הם חותרים, ואז כמובן זה יכול להוביל להתנהלות בעייתית, לאלימות, לדיכוי של מחשבות אחרות או פעילויות אחרות, אבל זה כבר קשר קצת רחוק לשאלת משיחיות השקר. אני לא חושב שבדרך כלל לא לזה התכוונו, זאת אומרת, לא לסוג הבעיות הזה. למרות שזה כן משקף אולי נקודה משותפת למשיחיות שקר ולבעיות האלה של המשיחיות במרכאות, וזה איזשהו סוג של חוסר מוכנות לבקר את התהליך הזה, זאת אומרת להתייחס אליו בצורה ביקורתית, וזה כן מייחד גם את התנועות המשיחיות וגם את המשיחיות החילונית, כן, המשיחיות האידיאולוגית, קומוניזם נגיד, שבשני המקרים מתפתחת איזושהי תחושה שיש לנו איזושהי אמת מוחלטת בידינו, ולכן לא מוכנים א' לשמוע שום דבר אחר וב' לתת לגיטימציה למשהו אחר, וכמובן אם הולכים צעד אחד הלאה אז גם מדכאים את כל המישהו האחר או הורגים אותו במקרים קיצוניים, ולכן התופעות הן לא זהות, אבל יש להם שורשים משותפים, שורשים דומים. זאת אומרת, יש משהו בחוסר המוכנות לביקורת מחשבתית, שאני חושב שהוא גם מהבעיה של משיחיות שקר. אז זה עוד נראה בהמשך. הערה נוספת, לפני שאני רק מסכם את הפתיח, הרמב"ם הלכות מלכים כותב כך, בפרק י' א' הלכה ד', ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויחוף כל ישראל להילך בה, בתורה, ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. כן, חב"ד עשו מזה הרבה צימס. אז יש משיח ויש מישהו בחזקת משיח. יש דקדוקים ברמב״ם. אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה. והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים, הכשרים, שמתו. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים, שנאמר ומן המשכילים יקשלו לצרוף בהן, ולברר וללבן עד עת קץ, שעוד למועד. זאת אומרת, ברמב״ם פה נראה שיש באמת מכניזם של משיח פוטנציאלי, מה שהוא קורא בחזקת משיח, גם אם בסוף הוא לא הצליח. למה הוא לא הצליח בסוף? אז אמרתי, הזכרתי כבר את ההסבר שהדור לא זכה. אין הסבר מקובל בהרבה הקשרים, כולל ההקשר החבדי. שהדור לא זכה. זה מציל את התדמית המשיחית של אותו משיח שלו. לא יחסר דבר. כן, בדיוק. כן, זה אותו עניין. דור לא היה ראוי.
לא מספיק ראוי.
כן. אבל כאן הרמב״ם אומר משהו טיפה שונה. הוא אומר, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים. אז זה קצת מעניין, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את המשיחיות השקר הזאת, או לא משיחיות שקר, לא יודע איך לקרוא לתופעה הזאת, ושמה הוא עשה את זה. הרמב״ם לא אומר פה שזה בגלל שהדור לא זכה. להפך.
לא, הוא אומר לנסות.
לנסות, אז יש מלך מבית דוד. נכון? הוא מקבץ את נבחי ישראל, הוא שומר מצוות, הוא עושה את כל מה שצריך, יש לו ייחוס, כן? עד דוד המלך, כמו אצלי במשפחה, אמרתי לכם. עוד מעט אני יוצא, אני מתגלה, בינתיים אני רק מספר לכם. אצלנו במשפחה זה שלמה דוד, שלמה דוד, כל פעם, סבתא שלי אומרת שזה מדוד המלך, אמרה שזה מדוד המלך, אוקיי. בכל אופן, אז מה אני אמור לעשות עם אחד כזה? זה בסדר גמור, אז הוא המשיח, אני מצטער. מה הניסיון שאני אמור לעמוד פה או לא לעמוד פה? קצת מוזר הדבר הזה. זאת אומרת, מה, אני אמור בכל זאת לא להצטרף אליו? למה לא? הוא מבית דוד, הוא שומר מצוות, הוא עושה את מה שצריך, אז מה הבעיה? הוא בחזקת משיח, גם הרמה מצוות הוא בחזקת משיח, עוד לפני שהוא הצליח. אם הוא יצליח, אז הוא כבר באמת יתברר שהוא המשיח, ואם לא, אז לא, אבל הוא בחזקת משיח, אז מה זה ניסיון? מה זאת אומרת לנסות את ישראל? אני לא יודע, לא מבין מה הרמב״ם כותב פה.
למה? לנסות את ישראל, אם יהיו ראויים. אם יהיו ראויים, אם הדורים. הרי מה זה לא
יכול? לא לנסות את ישראל.
מה?
לא לנסות את ישראל, זה לגאול את ישראל, כי אם הם לא יהיו ראויים, זה לא יצליח. לנסות, 10 ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם. הניסיון פירושו, כמו נביא שקר, שנשלח כדי לנסות אותנו. אז אם נאמין לו, אז אנחנו עבריינים, ואם לא, נעשה את מה שאנחנו צריכים, אז לא נאמין לו.
אבל לנסות, נניח שיבוא מישהו ראוי, כמו עוזר, וישראל יקיימו שתי שבתות, נניח כמו שאומרים, אוקיי, אבל אם יבוא אחד כזה ראוי וישראל לא יקיימו שתי שבתות, ניסינו אתכם, לא הצלחתם לקיים שתי שבתות, המשיח היה משיח, המלך היה ראוי, אתם לא הייתם ראויים, ניסיתי אתכם, לא הצלחתם.
זה לא הפשט הפשוט של המילה ניסוי, יכול להיות שאתה צודק, כי אין לי פירוש יותר טוב ברמב"ם, אני לא...
ניסיון,
כן. לנסות את ישראל, אני מבין, הכוונה...
מביא לך מישהו שיש לו את הפוטנציאל להיות משיח, עכשיו זה רק תלוי בכם.
ניסיון כאילו אם תעשו תשובה.
כן, זה עכשיו תלוי בכם, ולא הצלחתם, אז...
לא עמדתם
בניסיון.
אבל הניסיון בעצם, העמידה בניסיון פה הוא לא הצטרפות למשיח, אלא קיום מצוות. סתם קיום מצוות. בעצם אנחנו אומרים לקיים מצוות ולשמור את השבתות גם בלי שבא המשיח. זאת אומרת, זה לא ה...
כן.
אז רק יותר מחדד את העניין.
רגע, אבל עכשיו...
יש לך משיח, הנה עכשיו...
זה איזושהי הזדמנות מיוחדת לשמור מצוות.
אתה לא מנצל אותה.
אולי? אולי, אני לא יודע, אין לי...
אולי במובן הזה שלא משנה כמה המלך הזה מצליח ומסתדר, שים לב, צריך כל הזמן להסתכל על זה ככה עם איזשהו, לשמור את הספק.
מבט ביקורתי.
כן, גם על הצבא, עד שהוא לא יצליח גם זה וגם זה וגם זה, לשמור את המבט הביקורתי.
זאת אומרת, בעצם אתה צריך לחכות להצלחה כדי להכריז עליו כמשיח.
הוא אומר לך, הוא בחזקת מלך המשיח.
לא, יוסי אומר, יכול להיות.
גם כשהוא בחזקת, הוא כאן לשמוע גם את הדבר הזה, שהפינה של ספק.
כן, זה שני פירושים, אבל זה שני אפשרים.
אבל הוא אומר, הוא מביא את הפסוק, משכילים, כאילו, בסדר, זה לא, הוא היה בסדר לפי הפסוק שהרב.
לא, הוא היה בסדר, אבל זה לא אומר שהוא משיח. ברגע שאתה מחליט עליו כבר משיח, אתה כבר מחליט עליו שהוא משיח, ואתה עושה צעדים, נגיד...
מחליט פוטנציאלי, הרי כולם גם כמו חזקיה המלך, פוטנציאלית, כן, הוא היה ראוי להיות משיח. לא היה איזה משהו שאמרו לחזקיהו, רגע, חזקיהו, אם היית עושה ככה או היית עושה ככה, לא, אז כן היית המשיח. אבל לא הייתי עם, אדון.
אבל מה, המקרה שלו שתי שבתות?
לא,
זה רק דוגמה. לא, אבל אני שומע, גם הפירוש של יוסי אפשרי. הכוונה, אני לא יודע, עוד פעם, שום דבר מזה לא כתוב במפורש ברמב״ם, אז אני לא יודע, אין לי פירוש ברור בדברי הרמב״ם כאן, אבל יכול להיות שהכוונה הוא בחזקת משיח, אבל עדיין תשמרו על איזשהו מבט ביקורתי, זאת אומרת, כל עוד אתם לא רואים שהעסק באמת מתממש, אתם לא יכולים באמת להחליט שהוא משיח, לא יודע מה, לעשות כל מיני צעדים שאנחנו נראה בהמשך, זאת אומרת, צעדים לא ריאליים, הזכרתי את זה כבר, צעדים לא ריאליים, או לעשות דברים שאתה צריך לעשות כבר כשבאמת אתה יודע.
אבל מושג, המונח לנסות, למה הוא רלוונטי? זה
לנסות, האם אתם הולכים אחריו או לא הולכים אחריו?
אבל ניצרו לעם ישראל, לא למלך המשיח.
ברור, לעם ישראל. אסור לכם ללכת אחריו, למרות שבחזקת משיח. עד שלא יהיה ברור שהוא המשיח, חזקת משיח זה לא מספיק, הוא פוטנציאל למשיח, אבל תשמרו על מחשבה ביקורתית, תראו, יכול להיות שזה, זה לא כל כך פשוט, זאת אומרת, לא יודע, אני שומע את שני הכיוונים, אין לי הסבר משלי, אז פה עלו שניים, אני מוכן לשמוע את שניים.
אני אקח לדוגמה את חזקיה. Okay. מי שסבר עד יום מותו שחזקיה הוא מתאים להיות משיח, כן, הוא מתאים.
למה הוא עשה עם הסברה הזאת? הוא מכר את הנכסים והתחיל לעוף באוויר כדי להגיע לארץ ישראל.
הוא היה יהודי מאמין, לא, מה אתה אומר שהוא טעה? הרי הגמרא אומרת שהוא טעה, שהיה ראוי חזקיה להיות מלך המשיח, ולא יחשב דעה.
אוקיי.
נו, בסדר. אז
מה זה מוכיח?
לא, מה שזה מוכיח, שיש אפשרות שיהיה מלך המשיח. מלך המשיח זה לא אחד. מלך המשיח יכול להיות שיהיו כמה פוטנציאלים באורך הדורות.
שלא מתממשים.
ולמה לא מתממשים?
שתי אפשרויות. או כי הדור לא זכה, או בגלל שכרגע זאת לא התוכנית של הקדוש ברוך הוא. הוא עושה את זה לנסות את ישראל, זה לא התוכנית שלו.
בסדר.
מה זה לנסות? לנסות פירושו, אל תעשו תנועה משיחית. זה נקרא לנסות. תנועה משיחית זה ללכת אחרי מישהו שנראה לך שהוא המשיח, בלי שבאמת בדקת עד הסוף שהוא המשיח. אלא מספיק לך שהוא בחזקת משיח. זה מה שמציע יוצי, אני אומר, אני לא שולל את הפירוש שלך, אני רק אומר, זה גם פירוש אפשרי. אז הדבר הזה ממשיך כי הרמב״ם כותב, באותה הלכה, בהמשך אותה הלכה, יש קטע מצונזר, שאצל פרנקל הוא כבר מופיע, אומר, אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו, וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי. ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, כן, התנך בעצם מתפשט דרך האסלאם והנצרות, ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינם כפשוטן. זה כבר איזה, זה משל, זה לא באמת התכוונו שאנחנו נעשה את זה. וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם התאום. בהמשך של אותה הלכה, הרמב״ם קושר את האסלאם ואת הנצרות לתופעת משיחיות השקר גם כן. הוא בעצם אומר שלמעשה גם זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו מה שהוא אמר למעלה. למעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא איזה יצר הרע של מישהו. אני היית חושב שזה בן אדם חוטא, שיש לו איזשהו יצר הרע, והוא מחולה את התנועה בעייתית כזאת. הרמב״ם כותב לא, זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. למעלה הוא כותב שזה כדי לנסות אותנו באחד משני הפירושים שהצעתם. וכאן הוא מדבר על ישו ועל מוחמד. הוא בעצם אומר שגם הם בעצם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא כדי לפלס דרך למלך המשיח. מה זאת אומרת? הם מפיצים את התורה ואת זה שיש מצוות ושיש אלוקים, ועובדה שזה באמת פשט בכל העולם, מה שהיהודים לא הצליחו לעשות בעצמם, אלא רק דרך כן, ישו ומוחמד. ואז הוא אומר, נכון שהם עיוותו את זה, ובסוף אמרו שזה בעצם לא רלוונטי, או שזה משל, או שזה לא לדורות, או כל מיני דברים כאלה, אבל הם הכינו את הקרקע באופן כזה שכשיבוא המשיח האמיתי, וכולם יבינו שזה באמת הדבר האמיתי, זה ייפול על קרקע בשלה. זאת אומרת, הם יבינו שבעצם שקר נחלו אבותיהם, והצטרפו לתהליך הזה. עכשיו, מה זה? זה המשך של התיאור הקודם? אם זה המשך של התיאור הקודם, אז יש פה בעצם איזשהו מעשה ידיים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחולל את הדבר הזה כדי להשיג איזשהן מטרות שהוא רוצה להשיג אצל ישו ומוחמד. איך זה מתקשר למה שראינו למעלה באותה הלכה? זאת אומרת, עם המלך מבית דוד הזה שבסופו של דבר לא הצליח או שנהרג או משהו כזה. גם שם זה בא להשיג משהו? זאת אומרת, זה הנקודה. אם זה בא להשיג משהו, אז זה קצת דומה למה שאתה אמרת. שכאילו זה בא להשיג שאנחנו נעשה תשובה, לא הצליח, בסדר, אבל זה איזשהו מסתכלות בחוב בעצמו חולל כדי לקדם את התהליך הזה. במקרה הזה זה לא הצליח. אצל ישו ומוחמד זה איזושהי הכנה יותר ארוכה טווח, שזה יצליח, ושזה מטרה יותר ארוכה טווח, שזה יצליח לעתיד לבוא. אולי זה קצת תומך בפירוש שאתה הצעת קודם. אני לא יודע. בכל מקרה, כאן יש כבר בהלכה הזאת, הרמב״ם כבר נוגע בסוגיית משיחיות השקר, או משיק לה לפחות. לא יודע אם הראשון נקרא משיח שקר או לא, כי הוא בחזקת משיח שבסוף לא הצליח מסיבה כזו או אחרת. לפי הפירוש של יוסי זה משיח שקר. לפי הפירוש שלך זה לא משיח שקר, אלא זה להפך, אנחנו לא היינו ראויים. משיח לא ממומש, בדיוק. משיח פוטנציאלי. ישו ומוחמד הם כנראה כן נביאי שקר, משיחי שקר, אבל עדיין עם איזושהי מטרה חיובית. זאת אומרת, זה לא סתם איזה יצר הרע וזהו. נגיד לגבי נביא שקר, למשל, יש מקום קצת להתלבט. אני לא זוכר כרגע התבטאות של הרמב״ם, יכול להיות שיש, אני לא זוכר. האם גם אותם מקים הקדוש ברוך הוא, נביאי השקר, כדי לנסות אותנו, או שלא. נביאי השקר זה יוזמה של האדם עצמו, שהוא חוטב, יש לו יצר הרע, והוא מציג את עצמו כנביא שקר. נכון שזה ניסיון עבורנו, אבל זה לא בהכרח מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע, צריך לחפש אם הרמב״ם יש לו איזושהי התבטאות לגבי נביא השקר. טוב, בכל אופן, אז אני אומר, בכל מקרה הרמב״ם בתחילת ההלכה, מה שהוא מדבר זה על מלך שהוא מבית דוד, והוא לא סוטה מהתורה ומהמצוות. להפך, הוא מחזק את התורה שבכתב ושבעל פה ונלחם את מלחמות השם וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זה לא נביאי השקר, לא משיחי השקר הקלאסיים. משיחי השקר הקלאסיים, כמו שנראה בהמשך, זה אנשים שקצת סתו מהדרך במידה כזו או אחרת, עוד מעט אני אסרטט את האפשרויות, אבל שבכל זאת סתו מן הדרך. כאן הרמב"ם מתאר מישהו שהוא לגמרי בסדר מבחינת ההתנהלות שלו. להפך, יש לו אפילו איזושהי חזקת משיח. אז מה עם מישהו שהוא בכלל משיח שקר? הרמב"ם לא מתייחס לתופעה הזאת. מישהו שהוא לגמרי משיח שקר, בכלל הולך לכיוון אחר, בכלל, זאת אומרת, בכלל דבריו ברור שאין מה לדבר עליו. זאת אומרת, הוא מדבר פה על מישהו שמחזק את בדק התורה ונלחם את מלחמות השם, הוא מבית דוד, זאת אומרת, מקיים את כל התנאים. ואפילו הוא, בסדר, זו שאלה איך אנחנו, באיזה משני הפירושים אנחנו מאמצים כאן. אבל מישהו שלא עושה אפילו את הדבר הזה, אז ברור שזה משיחיות שקר, אז זה אין מה לדבר, אבל לא מופיע כאן. חוץ מאשר ישו ומוחמד. טוב, עכשיו בעצם זה מביא אותנו לשאלה, אז מה בעצם זאת משיחיות שקר? נדמה לי שאפשר להציע שלוש הצעות, שהשלישית גם היא מחולקת, כדי לאפיין את התופעה הזאת של משיחיות שקר. אפשרות ראשונה זה זה ליבוביץ' ובן גוריון. משיח בגדה הוא משיח שקר. משיח שמגיע, משיח שפועל הוא משיח שקר. זאת אומרת, משיח זה תמיד צריך להיות איזשהו רעיון שאמור להניע אותנו, אבל לא משהו קונקרטי. אבל זה אמרנו, זה לא נשמע פירוש סביר בהקשר המסורתי. גישה פחות קיצונית, אבל עדיין די מרחיקת לכת, אומרת שכל מי שעושה פעולות מעשיות להבאת המשיח זה סוג של משיחיות שקר. או תנועה משיחית. עוד במשיחיות שקר זה מילה חזקה מילה. משיחיות שקר זה אומר שיש פה איזשהו משיח שמציג את עצמו וזה לא נכון. אני מדבר כרגע על תנועה משיחית במרכאות. זאת אומרת, זה גם כן קיבל איזושהי קונוטציה שלילית לאורך הדורות, תנועה משיחית, ואני מנסה לאפיין מה מביא לקונוטציה השלילית הזאת. אני אומר, יכול להיות שעצם הפעולות המעשיות להבאת המשיח, זה נקרא תנועה משיחית. זה משהו שאנחנו לא אמורים לעשות, וזה כמובן מחזיר אותנו לערוך לנר ולרשי שם. השאלה אם הבאת המשיח היא משימה שמוטלת עלינו, או שאנחנו צריכים לחכות לו, אבל אנחנו לא אמורים להיות מעורבים בתהליך. עוד פעם, זאת גישה קיצונית, אני מציג אותה כאפשרות, כי אני לא יודע, אני לא יודע להחליט איזה הגדרה היא נכונה. אז לכן אני מציע את האפשרויות השונות, וצריך לראות אחרי זה, אנחנו ננסה לראות אחרי זה, מה אפשר לחלץ מתוך ההיסטוריה, או ההתייחסויות ההיסטוריות. אז אני אומר עוד פעם, פעילויות להבאת המשיח, זה יכול להיות או מפעילויות פוליטיות להבאת המשיח, זאת אומרת, פעילויות קונקרטיות, לא תפילות. או אפילו, אני לא יודע מה, הפעולות של קבלה מעשית, היו גם כל מיני כאלה, אדמו"רים אפילו עשו תקופה, היה פעם התאחדות של איזה ארבעה אדמו"רים, נדמה לי, שניסו לעשות איזה שהן פעילויות להבאת המשיח. אז זה יכול להיות גם פעילויות מיסטיות כאלה או אחרות. גם זה יכול להיות אולי להיכנס תחת הכותרת של תנועה משיחית. זה האפשרות השנייה. האפשרות השלישית זה שמותר לעשות, ברור שמשיח צריך להגיע, אז משיח הוא לא רק רעיון. גם מותר לעשות פעולות, או אולי אפילו רצוי, לעשות פעולות להבאתו, השאלה איזה פעולות. וכאן הקריטריון לתנועה משיחית הוא בזה שהפעולות או צורת ההתנהלות שאנחנו בוחרים בה להביא את המשיח היא הבעיה. עכשיו, מה יכולה להיות הבעיה באופן השלישי הזה? אחת משלוש אפשרויות. אפשרות אחת, פעולות של איסור הלכתי. אתה בעצם עושה פעולות שהן נגד ההלכה. ידוע הרב מבריסק, ידוע שהוא מדייק מהגמרא בדף מ"ג. הגמרא אומרת שמה שהמשיח לא יבוא בשבת ויום טוב, כי הוא צריך לבוא מלמעלה ואין תחומים, יש תחומים למעלה מעשרה, הוא לא יבוא על איסור תחומים. אז שואל הרב מבריסק, מה האיסור תחומים? כל עם ישראל מחכה לגאולה, כל הצרות שלנו, כל הדברים האלה, בסדר, זה איסור תחומים. מה שאלה אם זה דאורייתא או דרבנן תחומים, אבל מדייק מכאן הרב מבריסק שמשיח לא יגיע אפילו אם יש איסור דרבנן. זאת אומרת, בקיצור, הבאת המשיח לא יכולה להיות כרוכה בשום איסור. למרות שברמה ההלכתית נטו היה מקום לומר שאפשר לעשות איסורים הלכתיים כדי להושיע את עם ישראל. זאת אומרת, זה, אין לך שעת הדחק גדולה מזו, על איסור דרבנן בשעת הדחק או בשעת צורך גדול או ב, כן, בהפסד מרובה, אז מתירים במקרים מסוימים מעבר על איסור דרבנן. זאת אומרת, הנקודה, יש פה איזושהי נקודה עקרונית כנראה שגאולה לא יכולה לבוא באופן שסותר להלכה. זו לא שאלה של סתירה, זו לא שאלה של בעיה הלכתית.
זה בעיה של סדר עדיפויות.
כן, זה לא, אבל אני אומר, זה לא בעיה של דחייה הלכתית, האם איסור דרבנן דוחה או לא דוחה, זה לא הנקודה הזאת. זה כנראה איזושהי תפיסה שאומרת שלא תיתכן משיחיות, זאת אומרת, תיקון העולם לא יכול לבוא בדרך מקולקלת. זאת אומרת, משיחיות... מה, עוד פעם?
אני אשכה לי כבר לתימה הותרה בציבור, אז מה אני אחפש דווקא לפח שמן טהור? אז אומרים שכאילו, הקדוש ברוך הוא רצה
גאולה תבוא באופן גלל. גאולה
תבוא ולא
בגלל. אוקיי, כן, אבל זה כבר, יש כל מיני תירוצים.
יש
דימי
משיח, כאילו, משהו
מסודר שהוא אומר. אם היה, אז היו לנו חיים קלים.
איך אנחנו יכולים להבחן, מה הפעולות שהוא צריך להבחן?
אז זה ההלכה שהבאתי ברמב״ם קודם. זה התייחסות... כן, נכון. הוא עושה את בדק התורה, נלחמת מלחמות השם, שומר, מאחד את ישראל לקיים תורה ומצוות.
זה רק בחזקת.
כן, בחזקת שהוא משיח. ואז אתה צריך לחכות ולראות, כי אתה לשיטתך יוסי. אתה צריך לחכות ולראות שזה באמת להתממש. אוקיי?
עם הפלגנות של היום, אני לא כך רואה אותי.
בסדר, זה דיון אחר. תראה, הפלגנות הייתה תמיד, אני לא צריך... אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כבר כתוב או פסוק.
לא באז.
אמרתי?
גם אז הם לא בא כשהיה פלגנות.
כן, לא, אני אומר, בסדר, פלגנות תמיד יש. אם אתה תחכה שלא תהיה פלגנות ורק אז יבוא משיח, נדמה לי שאני לא רואה איך הוא הולך להגיע. בסדר. אז אפשרות ראשונה זה שמדובר באיסורים הלכתיים. כשאיסורים הלכתיים יכולים להגיע כמובן עד רמה קיצונית, כמו שבתאי צבי, עוד מעט הדוגמאות, שבהם הוא בעצם מתאסלם כבר, הוא בכלל עוזב את המסגרת היהודית וההלכתית, אומרת, אבל אני אומר, גם בלי זה, יכולים להיות איסורים הלכתיים מקומיים, חילול שבת, או לא יודע, כל מיני דברים מקומיים יותר. זה אפשרות ראשונה בתוך הגוון ראשון בתוך האפשרות השלישית, כן? שצורת ההתנהלות קובעת את להיות תנועה משיחית במרכאות. אני עכשיו מבחין בין תנועה משיחית בלי מרכאות, שזה לגיטימי לפי האפשרות הזאת, מותר לעשות, ואולי רצוי אפילו, להביא פעולות שיקדמו את ביאת המשיח, אבל יש תנועה משיחית במרכאות, שזה מה שאנחנו בדרך כלל רואים כמשהו שלילי. אוקיי? אז זה אפשרות ראשונה. למה זה שלילי? כי זה כרוך בעבירות, באיסורים הלכתיים. אפשרות שנייה, זה שמדובר בפעולות שלא מקובלות במסורת. זאת אומרת, איזושהי חריגה מההתנהלות המקובלת. זה לא איסורים ממש, אבל זה משהו שהוא לא, הוא חריג. למשל, יש הרבה פעמים התייחסויות לתנועה הציונית, אז הציונות הדתית מואשמת בזה שהיא משתפת פעולה עם כופרים וחילונים, ולא ייתכן שהגאולה תבוא על ידי כאלה. היו טענות כאלה, אפילו הרב שך כתב את זה באיזה מקום, יש כל מיני טענות כאלה. עכשיו, יש כאלה שרוצים לומר שזה גם איסור הלכתי, אבל אני לא רואה מה האיסור ההלכתי פה. אני משתף פעולה עם כופרים וחילוניים, אבל אני בעצמי יכול לקיים את כל ההלכה. זה לא בהכרח כרוך באיסורים הלכתיים. יש פה איזושהי טענה שזה פסניש, זאת אומרת, זה לא ייתכן. אז אתה לא עברת על איסור הלכתי, אבל לא ייתכן שגאולה תבוא בצורה כזאת. זה לא, לא, לא המסלול הסביר, מבחינת המסורת שלנו, להבאת המשיח. או אני יודע מה, שלא ידחקו את הקץ ושלא ימרדו באומות. יש איסור לדחוק את הקץ או למרוד באומות, שלוש השבועות, כן, בכתובות, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל. אין איסור כזה. אלא מה? מקובלנו שלא ככה פועלים. לא מורדים באומות, לא דוחקים את הקץ, מין איזה פסניסט כזה, כמו שאמרתי. המסורת אומרת שלא, זאת לא צורת ההתנהלות המקובלת. אז זה...
השבועות עצמם זה לא איסור?
מה?
השבועות עצמם הם לא איסור?
איזה איסור זה? מה זה השבועה? מה זה? לא בשמיים. מתי השביעו אותנו? בהר סיני השביעו אותנו את זה. איפה זה? לא מנוי ברמב״ם, לא מנוי אצל אף מוני מצוות. יש איזשהו מין אמירה כזאת, שלוש שבועות השביע כזאת בחוץ ישראל. מה בדיוק זה אומר?
תחסים לזה
כאילו איסור, עשת מריב. אנחנו מתחסים להרבה דברים בכל מיני איסורות, זה לא אומר שום דבר.
לא,
אבל אנחנו
מתחסים לזה כאלפסניש.
לא, ברור, הסאטמרים מתייחסים להמון דברים בתור, אתה יודע, מוישה זה ספר מגוחה. אתה יודע, הוא תלמיד חכם, זאת הוא יודע הרבה, הרבי יויליש, אבל זה מגוחה. וגם הטיעות שלו מצחיקה, הוא מכיח כל מדרש, הוא נמד לנו איזה דיוקים כאלה, ומוציא את ה... ואין מקור שלו. זאת אומרת, אתה רואה שהספר הוא לא רציני. אז כן, אז הוא כמובן גם לוקח את השלוש שבועות, זה אולי הכי פחות מחודש, הפירוש של השלוש שבועות זה אפשר לשמוע. אז כל שאר הדברים זה שטויות. בכל אופן, לא כל שאר הדברים, אבל הרבה משאר הדברים זה שטויות. אז אני אומר, אבל עדיין, שלוש השבועות, עדיין, אתה רואה בזה איזושהי הנחיה, עדיין זה לא איסור או קריטריון חד, אבל בכל זאת, כתוב בגמרא, יש פה איזושהי הנחיה. מה זה ההנחיה הזאת? ההנחיה הזאת אומרת, תראה, יש איזושהי דרך נורמלית שגאולה אמורה להגיע. זה לא איסורים, לא מדובר פה על איסור והיתר. אבל כשמשהו לא הולך בדרך המקובלת, כן, ישראל סבא, אז זה כנראה לא אמור להיות. אז זה תנועה משיחית. אפשר היה להגדיר גם ככה. זה הצעות הכל, אני מציע הצעות. אפשרות שלישית, שהיא קשורה אולי לשנייה, זה פעולות שאין להן הצדקה ריאלית. זה, כמובן, זה סעיף אולי בתוך הקודם, אם שלא ימרדו באומות וכולי, אז זה לא רק בגלל שלא מקובלנו ככה, אלא באמת זה לא, באמת, זה לא הגיוני כך לפעול. לא הגיוני לפעול. עכשיו, אתה אומר לי, מה זאת אומרת? המשיח פה, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו נצא למלחמת עולם נגד ארצות הברית. בסדר? יש להם נשק גרעיני, ויש להם את כל היכולות, ואין לנו כמובן שום סיכוי ריאלי, אבל המשיח איתנו, והקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו נצא למלחמה. נגד ארצות הברית ורוסיה ביחד, אם אתם רוצים. מה?
ראית את הסרט האחבר ששעד?
לא. אוקיי. אופן, אז כן, מי עושה אבק כמוני וכמוך? אכבר ואפיל עושים ביחד. תראה כמה אבק אנחנו עושים. את האכבר אומר אפיל. זאת אומרת, אני אומר, ברגע שאתה עושה איזשהן פעולות לא ריאליות, אתה כוחני באופן שהוא לא מוצדק ברמה הריאלית, ועוד פעם, בלי שום חריגה משום דבר, לא איסורים ולא כלום. זה עצמו נתפס כתנועה משיחית. יש מקורות ברורים שרואים את זה ככה. זאת אומרת, ההתייחסות החרדית לתנועה הציונית הייתה בין היתר כזאת. זאת אומרת, חלק מהאבחונים למה תפסו את זה כאיזה משיחיות שקר, היה זה. עד שהם מרדו באומות ובעצם עשו דברים כוחניים שהם לא באמת מוצדקים בשיקולים ריאל פוליטיק, ולכן בעצם זו תנועה משיחית. זאת בעצם הייתה הטענה. זה האפשר, כשאתה לוקח סיכון מופרז, כן, סיכונים מופרזים, אתה מוכר את כל רכושך בשביל לעלות לארץ ישראל, כשבעצם זה לא הגיוני, אתה מוכר את זה במחיר נמוך או משהו שאם זה לא יקרה, הסתבכת. כן, זאת אומרת, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה לאו דווקא מרידה באומות. מרידה באומות זו דוגמה. כן, היו תקופות כאלה שהתפשטה איזושהי תנועה משיחית, והציבור מכר את הרכוש שלו, וכשאתה יודעים, אתם יודעים, כשמוכרים את הרכוש באופן כזה, אז אתה מקבל מחיר נמוך, כמובן. נכון, יש היצע גבוה וביקוש נמוך, אז אתה מקבל מחיר נמוך. אבל מה אכפת לך? המשיח מגיע, אתה כבר לא צריך כסף, אתה לא צריך כלום. זאת פעולה לא ריאלית, למרות שזה לא התגרות באומות, וזה לא כניסה לסיכונים במובן הביטחוני. אבל זה כן כניסה לסיכונים כלכליים, לשיקולים לא הגיוניים. אז גם במובן הזה, אגב, יש הספר... הכנסת הגדולה, נדמה לי, אנחנו נראה את זה בהמשך. מתאר שאבא שלו מכר את התנור לבנים שממנו הוא התפרנס, כי הוא הבין שמגיעים לארץ ישראל. זאת אומרת, אצל למליים זה היה, נדמה לי, או משהו כזה. זאת אומרת, יש תופעות מאוד רווחות, ויש מקרים מתועדים כאלה, שאנשים עשו את זה. ואגב, יש סיפורים, מי שהזכרתי את זה, אני שמעתי על שלושה סיפורים כאלה. הסיפור שמתועד, שמתחיפשתי באינטרנט, זה הרב יעקב גזונדאי. מוורשה, שגם כן היה התפשטה שמועה כזאת, וחבר'ה התחילו למכור את הרכוש והתחילו לצרור את המטלטלים, ואז הוא עמד בבית הכנסת ונשבע שמשיח לא יגיע השנה, או לא יודע, בתקופה מסוימת. זה די מרחיק לכת, כי הוא הבין שפה, זאת אומרת, הוא בעצם מתכוון שהוא גוזר על הקדוש ברוך הוא לא להביא משיח, אפילו אם הוא תכנן, כי הוא הבין שיש פה איזושהי בעיה. זאת אומרת, הוא בעצם ראה איזושהי התנהלות לא ריאלית בגלל השמועות של המשיח, והוא אומר, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות משיח. ולכן הוא נשבע שמשיח לא יגיע. יש עוד כמה וכמה סיפורים. אני שמעתי סיפור כזה על שמואל סלנט, גם בירושלים, שהייתה, וסיפרתי על השולמית לפיד שם עם כחרץ הנשבר, ספר שלה, שהיא מתארת את ההתנצרות ההמונית שהייתה בירושלים. זה היה היסטורית ביישוב הישן בירושלים. כל החרדים הגדולים של היישוב הישן, היו הרבה אנשים שהתנצרו שם בגלל שבר משיחי כזה, שהמשיח היה, שמועה שהמשיח מגיע. היו צרות גדולות כמובן, וחיכו לו, ובסוף הוא לא הגיע. אז רב שמואל סלנט שם נשבע שהמשיח לא יגיע בשנה הקרובה. מישהו סיפר לי פעם סיפור כזה גם על רב אהרון קוטלר, אני לא יודע, לא מצאתי תיעוד לעניין הזה. והיה עוד מישהו, אני כבר לא זוכר, שמעתי גם סיפור, אולי צמח צדק, נדמה לי, גם היה איזה סיפור כזה. צמח צדק זה מחבט, זה עוד יותר מעניין אפילו. אבל גם היה איזה סיפור כזה. אני אומר, אבל משותף לכל הסיפורים האלה, זה שאותם רבנים החליטו שזה לא משיח, בגלל שההתנהלות הייתה לא ריאלית. זאת אומרת, התנועה המשיחית, האבחון שלה, זה האבחון השלישי הזה שאמרתי כאן. שאתה עושה איזושהי פעולה שהיא לא הגיונית, משיקולים סתם, שיקולים הגיוניים רגילים, כלכליים.
גם אם המשיח היה אמת זה לא היה בסדר?
מה?
גם אם המשיח היה אמת זה לא היה בסדר?
כנראה שלא, אבל אתה אמור לעשות את הדברים באיזושהי צורה. אני אומר, זה, אתה יודע, לא נדע עד, כמו שהרמב"ם כותב, לא נדע עד שנהיה שם. אבל כן, ההערכה שלהם הייתה שזה לא עושים דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא ככה זה.
הם חשבו שיש סיכוי כל כך גבוה שהמשך הגיע, ולכן הם...
הוא אומר, אני אומר, כשאתה עושה משהו, נגיד, אני חוזר לפירוש שיוסי הציע קודם ברמב״ם. בעצם הוא אומר, יש מישהו שהוא בחזקת משיח. הוא כבר מלך, הוא מקבס את נדחי ישראל, הוא נלחם את מלחמות השם, הוא מחזיר את הדת על טילה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ועדיין, כל עוד לא ראית שזה ממש המשיח, אל תעשה צעדים לא הגיוניים. יכול להיות שאחרי שכבר ברור שזה כן, אולי כן, אני לא יודע. כשנהיה שם, אז אולי נבין את זה. אני לא...
לא, אבל יכול להיות שמה שהם נשבעו שהמשיח לא יגיע, למרות שהם חדשו שיש סיכוי שהמשיח לא ישתנה משהו, והיה הסיבה שתגיד להם לכך שהמשיח לא יגיע. הם
רצו
למנוע את המצב הזה.
אבל אם זה המשיח באמת, אז מה אתה נשבע שהמשיח לא יגיע? מה? אבל אם זה כן המשיח.
הם לא יודעים שזה יקרה, הם לא ראו את מה שהם ראו, הם לא חשבו שהם...
אז מה אתה נשבע? אתה יכול להישבע על דבר שאתה לא בטוח? עדיפו
את זה, מאשר שהם קיבלו את כל
הנכסים שלהם. זאת אומרת, הם עשו שבועת שקר במזיד כדי למנוע מהאנשים להסתבך. אני מניח אבל שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה צעדים לא ריאליים, כשעוד לא ברור שזה המשיח...
מה הקשר למשיח?
לא, לכן אני אומר, אני מדבר על תנועה משיחית, לא המשיח שקר. יש הבדל, לכן עשיתי את ההבחנה קודם על משיח שקר לתנועה משיחית. אז משיח שקר פירושו שבעצם בא מישהו מכריז עצמו שהוא משיח, למרות שהוא משקר לנו. הוא בכלל לא המשיח, זה סתם, הוא עובד עלינו. תנועה משיחית זה לא זה. תנועה משיחית יכולה להיות אולי אפילו סביב משיח שיש לו פוטנציאל אמיתי להיות משיח. ועדיין יש אופני התנהלות שאסור לנו להתנהל כך. זאת אומרת, כל עוד לא ברור לך שזה כבר הדבר האמיתי, אתה תתנהל בצורה הגיונית.
הם נשבעו על המשיח, לא על זה שהתנועה המשיחית הזאת לא תנועה משיחית אמיתית.
לא, ברגע שיש תנועה משיחית, אז הם נשבעו שהמשיח הזה לא יתממש. כי התנועה המשיחית זה אופן התנהלות כזה שלא יאפשר למשיח לבוא. זאת אומרת, כי אתה מתנהל לא נכון. תנועה משיחית זה התנהלות משיחית לא נכונה. עכשיו, זה לא אומר שהמשיח ההוא שעליו מדובר, אולי היה משיח שקר, אני לא יודע. לא בהכרח. אבל זה, מה קוראים? הוא לא, בסופו של דבר לא יתבר למשיח. זאת אומרת, זה לא יתממש בסוף. כמו חזקיהו, יכול שהוא משיח אמת, אבל זה לא יתממש. למה? כי אופן ההתנהלות הזה לא יאפשר את זה. נגיד, אם יבוא המשיח האמיתי, ועכשיו עם ישראל יעבור על איסור דרבנן, תחומין, או משהו כזה. אז הרב מבריסק בעצם מה שהוא אומר שם, זה שגם אם זה המשיח האמיתי, זה לא יקרה בסוף. כי לא ייתכן שגאולה תבוא באופן כזה.
מבריסק אמר את זה על המשיח.
אני מבין, אני רק אומר, לכן אני מעתיק את העניין משאלת משיח השקר לשאלת התנועה המשיחית.
לא בטוח שזה באמת איתן?
לא, שום דבר לא בטוח. אני מציע הצעות פה. אבל אני אומר שאני מנסה להבחן לאור התייחסויות שהיו בעבר, אני מנסה להבחן איך אנשים ראו את הדבר הזה שנקרא תנועה משיחית. אז אומרים, הם ראו את התנועה המשיחית כמשהו שעשיית פעולות לא הגיוניות. מה זה אומר? האם זה אומר שהמשיח בעצמו הוא גם באמת משיח שקר או לא? אני לא יודע. אולי כן, אולי לא. כמו שאתה אומר, בהחלט יכול להיות שהמשיח בעצמו שהיה שם, אולי הוא יש לו פוטנציאל להיות אמיתי. אבל הם אמרו, זה תנועה משיחית, זה לא יכול לקרות, זה לא יתממש. זה לא... אתה יצרת איזושהי הצעה שאפילו זה לא. אי אפשר ללמוד ממה שהם עשו. יכול להיות זה אפילו גם יתממש, רק הם העדיפו להישבע לשקר, ובלבד שעם ישראל לא יסתבך על הצד שזה לא יתממש. אולי, לא יודע. שלא אם אומרים לאדם חטא כדי שיזכיר חברך, חטא קטן וחטא גדול, יש תוספות בשבת בדף ג' שם עם רדיעת הפת. יש פה מקום להתלבט, האם אומרים לאדם חטא כדי שיזכיר חברך. בעצם אתה נשבע לשקר שזה איסור בשביל להציל אנשים. הטענה היא שהייתה שם ממש שבועה. זה מה שגרם לאנשים להשתכנע. זאת אומרת, אני נשבע, אין, אני עומד מאחורי זה, לא סיפורים. לפחות זאת הטענה, אני לא יודע, אין לי עדויות מוצקות לעניין הזה. טוב, כל הדברים האלה כמובן משליחים על השאלה לגבי התנועה הציונית או הציונות הדתית. כן, השאלה מה הקריטריון לתנועה משיחית יקרין על השאלה איך אנחנו שופטים את האירועים שאנחנו נמצאים בתוכם. אז עצם הפעילות להבאת המשיח ודאי שיש כאן. זאת אומרת, מי שתפס דבר כזה כתנועה משיחית, אז הציונות הדתית היא תנועה משיחית לכל דבר. זאת האפשרות ב'. אבל אני אומר שזה, אני אמר שזה ההגדרה. אפשרות ג', וגם אמרתי קודם שתנועה משיחית זה לא בהכרח איסור, אז לכן כל הדיון פה הוא דיון קצת אמורפי. האפשרות השלישית, שצורת ההתנהלות היא בעייתית, אז פה צריך להבין, אם מדובר בעבירות, אז יש כאלה שרוצים לטעון שגם זה מתקיים. אפילו הקריטריון הכי קיצוני מתקיים פה, והציונות והציונות הדתית, הם תנועה משיחית. למה? כי למשל, תראו, זה לא לגמרי משולל יסוד. כי למשל, זה שאתה מקים פה מדינה, ומכוח השלטון של המדינה אתה אוכף, לא יודע מה, חילולי שבת, פעולות לא צנועות, הכרה בנצרות, מערכת משפטית שלא הולכת על פי התורה, איסור הרכאות שמחייב את כל הציבור להיזקק לו, אי אפשר לדחות בקש את הטענה שיש פה חריגות מההלכה. והציונות הדתית משתפת עם זה פעולה, היא לא הייתה רוצה שזה יקרה, בסדר, אבל תכלס היא חלק מהעניין, ואת היא משתפת עם זה פעולה. אז אני אומר, בקריטריון ג' אחד, זאת אומרת, צורת ההתנהלות הלא ראויה, כשאחד פירושו איסור הלכתי, אפילו זה יכול להיות שמתקיים פה. זה לא משהו שפשלול אותו בצורה קטגורית. אני, עוד פעם, אני מתבטא בצורה זהירה, כי אני לא נוטה לחשוב שזה מתקיים. אני אישית. אני אומר, אי אפשר לשלול את הטענות האלה על הסף, אבל אם אתם שואלים אותי, אני לא נוטה לחשוב שזה מתקיים. למה? כי לגבי איסור הרכאות, למשל, אז לדעתי... כן, לא, מעבר למשפט המלך. משפט המלך בסדר, ועדיין, גם כמעט כל רבני הציונות הדתית אמרו שהלך לבית משפט, זה עדיין הרכאות. עם כל משפט המלך. אני אישית לא מסכים להם, אגב, העניין הזה, כי אני חושב שאין מנוס, זאת אומרת, צריכה להיות מערכת משפטית אפקטיבית. זה לא ייתכן שאנחנו נהיה טהרנים כאלה ולא ניתן לגשת לבתי משפט, כשאין לנו דרך אחרת באמת לנהל את החברה באופן אפקטיבי. צריכה להיות איזושהי מערכת משפטית שמקובלת על הציבור, זה לא יעזור, זה היסוד של הרכאות שבסוריה. היסוד של הרכאות שבסוריה הוא בדיוק זה, שאם אין לך תלמידי חכמים ראויים, אז תשים את מי שיש לך. עכשיו, הבעיה שאצלנו זה שיש תלמידי חכמים ראויים. יש אנשים שיכולים להיות, כשרים להיות דיינים, ויכולים לדון, ולא שמים אותם. אז זה לא בדיוק הרכאות שבסוריה, אבל נדמה שהרעיון של הרכאות שבסוריה כן מתקיים כאן. כיוון שאותם אנשים שראויים לדון לא מקובלים על רוב הציבור, מה לעשות? זה רע מאוד, הכל בסדר, אז מה נעשה? נעשה חברה שאין לה מערכת משפטית אפקטיבית. או הפרדת קהילות, כמו שראש העיר שהציע, כן, או לא משנה, הכתב סופר. זאת אומרת, הפרדת קהילות, אוקיי, אנחנו ננהל קהילה שמתנהלת על פי ההלכה, ופה נשים את השופטים הראויים, וכל האחרים, חברה אחרת. אסטרטגית בחרנו לא לעשות את הפרדת הקהילות. once בחרנו את זה, אין לנו אופציה אחרת, זאת אומרת, צריכה להיות מערכת משפטית פה. בסדר, באמת היה ויכוח גדול, הפרדת קהילות עם הכתב סופר ועם הראש העיר, ויש תשובות של הנציב על העניין הזה, ותשובות של גדולי הפוסקים שמתנגדים לדבר הזה, כולל חרדים, שמתנגדים לדבר הזה, ואומרים שלא נכון להפריד את הקהילות, הוויכוח סביב העניין הזה, וברגע שאתה לא מפריד את הקהילה, אז נדמה לי שדין הרכאות שבסוריה חייב להתרחב, גם למקום שבו יש דיינים ראויים, שזה תמיד הדיון, זה תמיד מה שעושים הפרדה בין הרכאות שבסוריה, שאין דיינים ראויים למקום שבו יש דיינים ראויים. אני אומר שזאת הפרדה לא נכונה, אם אתה מדבר פה על קהילה שלא מקבלת את אותם של הדיינים הראויים. אז מה אתה עושה? שלא תהיה, לא תהיה מערכת משפטית? אי אפשר לחיות ככה. חברה לא יכולה לחיות בלי מערכת משפטית. זה היסוד של דינא דמלכותא, זה היסוד של הרכאות שבסוריה. אין מה לעשות. אז לכן, אם אתם שואלים אותי, אני לא חושב שזאת עבירה הלכתית לשים פה מערכת משפטית זרה למערכת התורנית. במובן הזה אין פה עבירה הלכתית, אבל אני לא יכול להגיד שמי שטוען את זה הוא המארץ, או שהוא מדבר שטויות. כמעט כל הפוסקים אומרים את זה, זאת אומרת, אני לא מסכים איתם, אבל אתה לא יכול להגיד שזה שטות. אז אפילו הקריטריון הזה, אם נלך לקריטריון המתון יותר, פעולות באופן שלא מקובל במסורת שלנו. פה גם, יש פה מקום להתלבט, כי בעצם עשו פה איזושהי תנועה שהגיעה, לקחה את עם ישראל, הכניסה אותו לסיכונים לא פשוטים, מגיעים לארץ לא זרועה, כן, עם סיכוי הצלחה לא, 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 לא גבוה. לפעמים היה פה גם איזושהי התגרות באוכלוסייה שחיה פה, סיכונים וכל מיני דברים מהסוג הזה. טוב, אפשר היה להגיד שזה עדיין בתחום הסביר, זה לא איזה משהו עזוי, אבל גם פה זה מקום להערכות, לכן אני אומר, זה, יש כאלה שהעריכו את זה כפעולות לא סבירות. פה כבר עברתי לרובד השלישי בעצם. את הרובד השני זה משהו שלא במסורת שלנו, לא במסורת שלנו לעשות שום דבר. כשמי שאומר שנעשה פה משהו נגד מה שהיינו רגילים אליו, זה ודאי נכון. היינו רגילים שלא עושים כלום ביחס לביאת המשיח. ברגע שעושים משהו זה כבר נגד מה שהיינו רגילים, ולכן עברתי ישר לסעיף ג', לאפשרות השלישית. שזה פעולות לא ריאליות, מרידה באומות, דיברו על הדברים האלה, כן, החרדים מדברים הרבה על העניין הזה שציונות יש בה איזשהו סוג של מרידה באומות, כן, נגד זה אומרים, מה זאת אומרת, הייתה הצבעה באום, והאום נתן מנדט, וכן אפשר את זה, אז אוקיי, יש פה שאלה לא פשוטה, היום אנחנו ודאי קצת מורדים באומות, לפחות איך שהאום מתייחסות אלינו היום, שזה נשמע התייחסות מאוד לא... לא אגונה, בסדר, אבל עדיין זה מה שהאומות אומרים, אז אם אתה צריך לכופף את ראשך ולא למרוד באומות, אז יש כאלה שטוענים, אתה עדיין מורד באומות.
מה המשיחית לא צריכה לבנות על זה שבסוף יש איזה משיח שהגן על זה דווקא?
מה, לא הבנתי?
מה המשיחית צריכה לבנות על זה שיהיה איזה משיח או משהו?
מה, פרסונה? זאת אומרת שיהיה בן אדם?
לא דווקא כרגע, אבל כאילו, אם יש בעיה במרידה באומות, כדי לחשוב את מה המשיחית, זה רק כי נחשוב שהמשיח יציל אותנו מהאומות האלה.
בסדר, זה מה שחושבים.
זה בנוי דרך כל הדברים.
ברור, מה, אתה יכול למעשים שבכל יום. בטויות כל, אני לא מדבר על ציונות החילונית, אבל ציונות החילונית. אמרתי, הציונות החילונית זה תנועה משיחית במרכאות, כי זה משיחיות במובן לאומי, לא במובן דתי, כמו קומוניזם. זה תנועה לאומית, בסדר? אבל תנועה, הציונות הדתית, יש לה אג'נדה להביא את המשיח גם, זאת אומרת, להביא את הגאולה. הם מצטרפים לעגלה הזאת, או עולים על העגלה הזאת, כשיש להם מגמה נוספת. חמורו של משיח, כן, זה ספר של ספיר אחלבסקי, שהם עולים על העגלה של הציונות החילונית, אבל המטרה שלהם זה לא רק ריבונות לאומית וזהו, אלא יש גם איזשהו עניין להביא את המשיח, ולכן למשל היום בוויכוח סביב פשרות עם השכנים שלנו, פשרות טריטוריאליות, מדיניות, ביטחוניות, יש הרבה פעמים אמירות שאומרות, לא צריך לפחד, בעד הקו שדרחמן הרם עליו, אתה תעשה את מה שאתה צריך, הקדוש ברוך הוא יעזור. מה זה אתה צריך? מה שאתה צריך פשר, לא, תביא את המשיח, אתה צריך להביא את הגאולה, אתה צריך לכבוש את ארץ ישראל, אז לכן אתה לא צריך להיות מוטרד מדברים כאלה. אז זה כן איזשהן אמירות שמשרבבות לשיקולים שלנו.
הבטחה שמתי שהוא המשיח יגיע?
מה זה הבטחה? כן, בטוחים שהמשיח בסוף יגיע? כן, זה ודאי. כל סימני הנבואה, מה שהנבואה נתנה את הסימנים, אתם הרי ישראל, אתם תיתנו, כל הדברים האלה שבסופו של דבר הגענו לפה, הסימנים מתממשים, ובסוף המשיח יהיה פה. סוף התהליך הזה זה משיח. יש
עצמך
בגולתנו. כן, ודאי, זה חלק מהשיקולים, אני אומר יותר, וזה נגיע בהמשך. מעבר לזה שיש פה טענה שזה יקרה בסוף, זה עוד שאלה. ספקולציה המטאפיזית שזה יקרה בסוף. שעל זה אפשר להגיד, זה אולי חישובי קיצין, אני לא יודע אם זו תנועה משיחית, חישובי קיצין. אבל יש פה גם, אמירות שלוקחות את הדבר הזה בחשבון, בשיקולים של איך להתנהג. זאת אומרת, השאלה אם אני מוכן לקחת סיכונים ביטחוניים, כי אני יודע שזה מה שמוטל עליי, והמשיח פה, והקדוש ברוך הוא איתי, והכל יהיה בסדר. או שאני צריך לעשות את החשבון, זה הרבה פעמים ויכוח, נגיד, בין חשיבה חרדית לחשיבה ציונית דתית. שהחשיבה החרדית אומרת, אסור לך לעשות חשבונות כאלה, אתה צריך לעשות את החשבונות הריאלי, גם כבר, בסדר, הקמנו את המדינה, אנחנו פה, הציונות הצליחה, הכל בסדר. ועדיין, איך מתנהלים? האם אנחנו מתנהלים באופן שהקדוש ברוך הוא יעזור, או שאנחנו מתנהלים באופן, כן, קצת הפוך לאג'נדה, כי החרדים אומרים, אל תסמוך על הקדוש ברוך הוא שיעזור. אתה צריך לעשות דברים שהם ריאליים. והרבה פעמים הם מאשימים את ההתנהלות של המדינה, בוודאי של הציונות הדתית, או של הימין הדתי והלא דתי, כאיזושהי התנהלות כוחנית, לא ריאלית. ולמה הימין הדתי עושה את זה? כי הימין הדתי סומך על הקדוש ברוך הוא שיעזור לו, כי הוא צריך להביא את המשיח.
התנהלות ציבורית, החרדים לא סומכים על הקדוש ברוך הוא והתנהלות הפעת הקמת.
בדיוק, אני אומר, לכן אמרתי שיש פה איזשהו אבסורד, מן הפוך על הפוך כזה, אבל זה לא בדיוק הפוך על הפוך, כי הם באמת אומרים, אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך, גם המישור הפרטי, הם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא באמת, הם רק אומרים תמיד בעזרת השם, אבל הם הולכים לרופא הכי טוב ומשלמים לו כמה שאפשר, כמה שיש להם כסף. גם המישור הפרטי לא סומכים עליו, כי, והאג'נדה מאחורי זה היא שאתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך בצורה הכי טובה שאפשר בשיקולים ריאלי, רפואיים או ביטחוניים, תלוי בהקשר, גם המישור הפרטי וגם המישור הציבורי. ויחד עם זה תתפלל ותסמוך שהקדוש ברוך הוא יעזור, אבל אל תיקח את זה בחשבון בשיקולים. אסור לך לקחת, למשל מי שישאר בבית ולא ילך לרופא, זה לא מתאים לתפיסה החרדית המקובלת, אם כי הכרתי כאלה, אבל זה לא מתאים לתפיסה החרדית המקובלת, יש עניין של השתדלות, זאת אומרת, אתה צריך לעשות את כל מה שאתה יכול כדי שהעסק הזה יצליח, תעזור לקדוש ברוך הוא, כן, כמו שהזכרתי, אני חושב את המרצה שלנו לאלקטרוניקה, שאנחנו פחדנו נורא מהמבחן באלקטרוניקה. זה לא קורס קשה, אבל זה קורס כזה לא מסודר. זאת אומרת, אין טכניקות סדורות לפתור את הבעיות. זה היה נורא מטריד העניין הזה. במיוחד אותי, אני לא אוהב דברים כאלה שהם לא שיטתיים. אז פחדנו נורא מהמבחן. אז הוא אומר, תראו, הוא סיפר לנו על הפרסי הזה שמדבר עם הקדוש ברוך הוא. למחילה, אם יש פה מישהו, כן, אני מספרים את זה על פרסי. אני לא חושב שיש לזה קשר אמיתי לתכונות של הקבוצה הזאת. אבל שהוא בא לקדוש ברוך הוא בטענות למה הוא לא זוכה בפיס. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כי בשביל לזכות בפיס צריך לקנות כרטיס. אז הוא אמר לנו, חברים, בסדר, אני אעזור לכם, אני בתור הקדוש ברוך הוא, אבל צריך לקנות כרטיס. אתם צריכים ללמוד. אז גם בתפיסה החרדית שאני מתאר עכשיו, בעצם זה אומר, אתם צריכים לקנות כרטיס. זאת אומרת, תעשו את העבודה כמו שעושים את זה בשיקולים הגיוניים, הריאל פוליטיים, הכלכליים. בסוף הקדוש ברוך הוא יעזור וזה יקרה. אבל זה לא פותר אותך מאחריות לשיקולים ריאליים. אני לא חושב שאפשר למצוא דבר כזה בעולם החרדי. להפך, הרבה פעמים מאשימים את החרדים בזה שהם יותר מדי ריאליים. זאת אומרת, הסיסמאות הם בשמי שמעיה. הקדוש ברוך הוא יעזור והכל ממנו ושום דבר וזה הכל כל יחידו עצם יודי והכל. אבל בפרקטיקה הם לגמרי כל יחידו עצם יודי. הכל תלוי בנו, לא משאירים הקדוש ברוך הוא שום דבר. זאת אומרת, הכל נעשה בהשתדלות לגמרי קרקעית. אני חושב שזה מאוד מאפיין התנהלות חרדית. כך שזה לא, אין דיסוננס, אני חושב, בין המישור הפרטי למישור הציבורי. הם עקביים בשני המישורים. מה? גם בפרנסה במובנים מסוימים, במגבלות מסוימות. שם זה באמת מקום חריג, שהולכים להיות אברכי כולל וכו', אבל יחד עם זה, שולחים את חברי הכנסת לעשות את כל ההשתדלויות. לא משאירים לקדוש ברוך הוא לדאוג לאברכי הכולל.
החתן אומר, השם יעזור, והחותן אומר, הוא חושב שאני אלוהים.
כן. כמו הסיפור על מושקה והפריץ. סיפרתי את זה פעם. שהפריץ קורא למושקה, הוא אומר לו, אתה מושקה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עוזר לך כל הזמן, בוא נראה, אני שולח אותך ליער, ונראה אם הקדוש ברוך הוא שלך יעזור לך. טוב, משקי המסכן הולך ליער, הוא לא יודע מאיפה יבוא עזרו, כמה שבועות, ולא יודע כמה זמן, ומאיפה יהיה לו אוכל, הוא לא יודע מה, לצוד וכל מיני דברים כאלה, זה עניינים של גויים, זה לא עבודה ליהודים. אז הוא לא יודע מה יקרה שם, הפריץ קורא למשרת שלו ואומר לו, תשמע, תשאיר לו איזה סל עם ארוחת בוקר, הוא יחשוב שהקדוש ברוך הוא דואג לו, כשהוא יחזור, אני אסביר לו מי דאג לו. כי בכל זאת הוא אהב את משקה, אז הוא לא רצה שהוא עמוד ברעה. אז טוב, אז הוא השאיר לו כל בוקר סלסילה כזאת עם אוכל, משקה חוזר שמח וטוב לב לפריץ, אתם יכולים להבין את סוף הסיפור, פריץ אומר לו, נו משקה, מה הקדוש ברוך הוא שלך? לא תאמין, כבוד הפריץ, כל בוקר היה סלסילה עם אוכל, לא יאומן, אני לא האמנתי. הוא קורא למשרת, הוא אומר לו, תספר לו מי באמת עזר לו. הוא אומר לו, כן, הוא מספר לו את הסיפור, אז כמובן הוא אומר לו, כן, ככה הקדוש ברוך הוא החליט לעזור לי. דרכך. בסופו של דבר זה צריך לקרות באיזושהי צורה ריאלית. טוב, בכל אופן... זה הסיפור פה, כמובן. עושים את ההשתדלות בצורות הכי כוחניות והכי לפעמים מכוערות, האנושיות, כדי לדאוג לזה שאברכי כולל יוכלו להתפרנס. אתה לוקח סיכון כשאתה שולח הרבה אנשים לא להתפרנס, ואתה לא מתעלם ללמוד דברים שמכשירים אותם לעבודה וכולי. אתה עושה השתדלויות מאוד מאוד חזקות כדי לעזור להם בעניין הזה. אז אתה שואל את הבן אדם, רגע, מה, למה אתה עושה את ה... הקדוש ברוך הוא יעזור לו, מה הבעיה? מה נכון, ככה הוא עוזר. זה הסיפור של המשקה והפריץ, זה בדיוק אותו דבר. בסופו של דבר, ההצלחה של ההשתדלויות הפוליטיות האלה מתפסת שם בתור הצורה שבה הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. זאת אומרת, ככה מבינים את זה. שמי שניצא בצד השני של המתרס קצת מתעצבן, וזה בדיוק אותו סיפור, כמו הפריץ ומשקה. זה אותו, כי כשמספרים את הסיפור על הפריץ ומשקה, אנחנו כולנו מזדהים עם משקה. כי משקה, הפריץ אידיוט. את הפריץ לא הבין שהקדוש ברוך הוא ישתמש בו כדי לעזור למשקה. אבל במקרה הזה אנחנו הפריץ. אנחנו הכוונה הציבור הכללי, הלא חרדי, כן? אנחנו הפריץ. ושם פתאום זה נשמע שמשקה לא בדיוק חביב עלינו. אבל זאת בדיוק אותה טענה, זאת הטענה, זאת טענה של משקה. זה... טוב, בכל מקרה לענייננו... אז כמו שאני אומר, אז הקריטריונים האלה לתנועה משיחית, היישום שלהם לימינו לא כל כך פשוט. ואם ככה, זה לא צריך להתפלא כל כך, שגם לאורך ההיסטוריה היו כל מיני תנועות משיחיות, שסביבם הייתה עמימות מאוד גדולה, ורבים מגדולי ישראל, ממש פוסקים והרבנים הבולטים ביותר שהיו בהיסטוריה, באותם תנועות, נפלו, הלכו שולל אחרי התנועות האלה, היום אנחנו יודעים שזה ללכת שולל, הלכו שולל אחרי התנועות האלה והסכימו להם, כך שהדיאגנוזות הן דיאגנוזות מאוד לא פשוטות. אני אומר את זה כל הזמן במבט לכאן, כי מי שחי בתוך המציאות הזאת, אז ברור לו לגמרי שזה שטויות. מה, אני תנועה משיחית, אני, זה ברור, זה לא... עכשיו, זה היה נכון גם אז. ובסופו של דבר, ברטרוספקטיבה, זאת אומרת, אחרי שההיסטוריה אמרה את מה שהיא אמרה, מתברר לנו שחיינו בתוך טעות. אז צריך, אי אפשר לשלול על הסף את האפשרות שגם אצלנו זה ככה. שאנחנו חושבים שזה לא תנועה משיחית במובן השלילי, זה תנועה משיחית במובן החיובי, בלי גרשיים, אבל לא תנועה משיחית במובן השלילי, אבל איך תדע, זה יכול להתבדות. והזכרתי פה בעבר את מה שאמר הרב קלנר, שמעתי, לא ראיתי, לא קראתי, אבל שמעתי שהוא אמר שאם המדינה תחרב הוא מוריד את הכיפה. מרבני הרמור ונותיה. שבאיזשהו מובן אני דווקא מעריך את היושר שלו, כי הוא באמת מוכן להעמיד את הדברים למבחן אמפירי. זאת אומרת, לא רק להצהיר על זה ואחרי זה לתרץ תירוצים אם זה לא מסתדר. למרות שאני מניח, כמו שאמרתי כבר, שאם זה יקרה אז הוא גם יתרץ תירוצים. אבל לפחות הוא אומר את הדברים בצורה חדה. זאת אומרת, הוא לא מוכן לקחת בחשבון את האפשרות שההיסטוריה תאמר את דברה בדיעבד וזה לא יתממש. אוקיי? זה כמו, קצת מזכיר לי, אולי זה קשור גם לדיון. יש את הסיפור המפורסם על, סיפרתי אותו, על הרב הרצוג והרב מבריסק, במלחמת השחרור. היו שמועות שהרב מבריסק עומד לברוח מירושלים. היה מצב לא פשוט שם בירושלים. אז הרב הרצוג פחד שזה יעשה דמורליזציה בציבור, אז הוא הלך לשכנע את הרב מבריסק שלא ילך, שלא יברח. אז הוא אומר לו, תשמע, מקובלנו מרבותינו שבית שלישי לא חרב. אתה לא למי להגיד את זה. אז הרב הרצוג אומר לרב מבריסק, מקובלנו מרבותינו שבית שלישי לא חרב. ודאי, אגב, מאיפה זה יצא? לא ברור לי מאיפה בדיוק המקור למסורת הזאת. יש כאלה שמייחסים אותה לחתם סופר או לגרע, לא יודע בדיוק מה. לא, אני בכלל לא יודע מאיפה המקור למצור.
אתה גם כותב על זה באחד הספרים.
מה?
אף סבתו באחד הספרים כותב שהוא חיפש את המקור ולא מצליח.
כן, יש מאמר על זה בצוהר, אחרי זה ראיתי. ארי שבט נדמה לי כותב על זה איזשהו מאמר על המקור של המסורת הזאת, אבל זה המסורת שהמציאו אותה באיזשהו שלב. אין לה מקור אמיתי. בכל מקרה, אז הרב הרצוג אומר את זה לרב מבריסק, והרב מבריסק אומר לו, ואני מקובל את האבא שכשיורים צריך לברוח. שזה, אני חושב, סיפור נפלא, כי הוא בדיוק מראה את שתי צורות החשיבה. ואת הרב הרצוג זה תפיסה משיחית. הוא בעצם אומר, בריאל פוליטיק אני מסכים איתך, שזה מסוכן ובעצם זה פיקוח נפש וצריך לברוח. אבל מקובלנו מרבותינו שבית שלישי לא חרב, והשיקול של הגאולה, השיקול המטאפיזי, לוקח אצלו חלק בקבלת ההחלטות הפרקטית. שבמובן הזה יש פה אלמנט של תנועה משיחית. כי תנועה משיחית בעצם מערבבת את המטאפיזיקה, את השיקולים המטאפיזיים, בהחלטות המעשיות שלה. והרב מבריסק בעצם אומר, אני לא יודע, יכול להיות זה משיח, יכול להיות זה לא משיח, אבל כשיוריד צריך לברוח. וצריך להתנהל ריאלי. זה בעצם מה שהוא אומר. אני לא חושב שיש פה ויכוח על השאלה אם באמת יבוא המשיח בסוף או לא יבוא. זה דיון אחר. זאת אומרת, השאלה, אבל גם אם בסופו של דבר התנועה הזאת תביא את המשיח בסוף, השאלה איך צריך להתנהל בדרך אליו. האם אני יכול לקחת שיקולים שהם לא ריאליים, כי המשיח יבוא והכל יהיה בסדר, או לא? בסדר, משיח יבוא, משיח יבוא. זה כמו קיום החלומות של יוסף, כמו שהרמב"ן מדבר על זה שיוסף, למה יוסף לא הודיע לאבא שלו שהוא עוד חי, אז הרמב"ן אומר, כי יוסף רצה לדאוג לזה שיתקיימו החלומות. זה אחד ההסבר, יש לו שניים או שלושה תירוצים שם. אבל אחד התירוצים זה שהוא רצה לדאוג לזה שיתקיימו החלומות. ועל זה כולם תמאים, על הרמב"ן הזה, כאילו, ועד כך שתרחמן הרמב"ן. מה, אתה צריך לדאוג לזה שיתקיימו החלומות של הקדוש ברוך הוא שלח? אתה תעשה את מה שאתה צריך. אם יש כיבוד הורים, תודיע לאבא שלך שאתה חי. ואל תשאיר אותו לחיות בצער שלו. ואת החלומות, הקדוש ברוך הוא כבר צריך לדאוג לזה. אם זה צריך להתקיים, אז זה יתקיים, והוא ידאג לזה. אתה אמור, לא אמור לקחת בחשבון בהתנהלות שלך שיקולים מטאפיזיים. זה בעצם מה שעומד מאחורי הדברים. אתה צריך להתנהל כמו שההלכה, או המוסר, או הריאל פוליטיק, השיקולים שאמורים להנחות אותך, אתה צריך להתנהל לפיהם. ולא לקחת בחשבון כל מיני שיקולים מטאפיזיים, גם אם הם נכונים. זאת אומרת, לא בגלל שהם לא נכונים, אלא בגלל שאתה לא אמור להתחשב בהם כשאתה מקבל החלטות. כשאתה מקבל החלטות, אתה צריך לקבל את ההחלטות כמו שמקבלים החלטות לפי ההיגיון, לפי ההלכה, לפי המוסר. ולא לערבב את המטאפיזיקה בעניין הזה. קצת הקדמתי את המאוחר, אבל אני מנסה להראות שהאפיונים של התנועה המשיחית הם לא כל כך רחוקים ממאפיינים מסוימים שאפשר לראות גם בחשיבה הציונית דתית של היום. אני מתבטא בזהירות, כי זה מאפיינים מסוימים, וזה לא ברמה מאוד קיצונית, ובכלל תנועה משיחית זה לא איסור. אז אני אומר, זה לא, אני מתבטא בזהירות, אבל אני עדיין אומר שאי אפשר לקבוע באופן קטגורי שאין פה שום דבר מזה, שזה סתם דמגוגיה. כי יש ספר של המבורגר, כן, זה, מכירים את המבורגר, זה יהודי מבני ברק, אני מכיר אותו. את יהודי מעניין, יקה כזה. שני אחים המבורגר, הם הקימו את המניין במעייני הישועה, בבית חולים מעייני הישועה, יש שם מניין יקי. זה עוד יותר אפילו, אני חושב, ממקור חיים, כי הם שחזרו מקסטות ומכל מיני מסורות את המנגינות ואת כל המנהגים. הם כתבו ספר על מנהגי אשכנז, המבורגר, כתב ספר שני כרכים. המנהגי אשכנז משוגעים, אני לא יודע למה זה מעניין כל המנהגים האלה. ברגע שהם השתקעו, אז זה לא מעניין. הרי כל המנהג, כל הרעיון שלו, זה בגלל שהוא קיים, אז צריך לשמור עליו. איזה עניין יש לשחזר מנהגים עתיקים? זה פשוט, אני לא מצליח להבין את האובססיה הזאת. ברגע שהשתקע, אז נפטרתי מזה. למה אני צריך לשחזר את זה? לא משנה, בכל אופן, אז הם משוגעים לעניין הזה ועושים הקלטות והם למדו את זה ואז הם יהיו בעלי התפילה שם, כי הם רצו רק במנגינות, אסור לגשת שם סתם ככה, רק לפי הנהלים, בדיוק מה שעשו בפרנקפורט, הנהר מיין שם בגרמניה, זה מה שצריך לעשות שם. ואני התפעלתי שם כמה פעמים, זה מקום מרתק, זה משעשע להפליא. אז זה יותר גרוע מאשר מקור חיים.
ביום חול גם, כאילו.
כל, אני חושב שיש שם עניין כל הזמן, אני הייתי שם בשבת, אבל אני חושב שזה מתכנס להיות פעיל. בכל אופן, אז ההמבורגר הזה כדרכם של יקס, איתו גם דיברתי על התחלת, סיפרתי זה פעם, אני חושב. הוא חקר את התחלת, הוא מין יקה חויקר כזה, זה יש זן כזה, של היקס שחוקרים, גם מנהגי אשכנז, זה מחקר, הוא עשה מחקר, היסטורי, איש רציני, זה לא... הוא מבזבז את האנרגיות שלו על שטויות, אבל הוא איש ממש רציני, תמיד חכם וחכם גם, זאת אומרת, ויודע להגיע למקורות רלוונטיים ולנתח אותם, זאת אומרת, איש הוא היסטוריון עם יכולות. ואז הוא גם חקר את נושא התחלת, אני צלצלתי אליו הרי בקשר לתחלת, שהגעתי למסקנה שלפחות מצד ספק צריך לשים את התחלת מגדי ספק ואתם, אז אמרו לי, תדבר עם המבורגר, כי הוא בדק את זה עם כל גדולי הדור, אז צלצלתי לו, זה המצאה של מזרוחניקים, הוא אומר. זאת אומרת, מה המצאה של מזרוחניקים? מה אתה עונה לטענות? זאת אומרת, יש טענות, אז זה מזרוחניקים. לא, זה המצאה של מזרוחניקים. אז שמה כבר באמת האג'נדה כנראה לקחה אותו. אבל הוא כתב ספר שנקרא משיחי השקר ומתנגדיהם. ספר הכי מקיף שאני מכיר על תופעת משיחיות השקר. אבל כמובן הספר הזה הוא כולו מגמתי. זאת אומרת, כדי להראות שהרצל הוא משיח שקר והציונות זה תנועה משיחית, המשיחיות שקר, הכל מכוון לשם. אבל דרך זה, בדרך לשם הוא עבר על הרבה מאוד משיחי שקר בדרך. וניסה להראות אפיונים שלהם וכו'. הוא היחיד שעשה באמת איזושהי עבודה שאני מכיר, שעשה באמת עבודה שיטתית על הנושא הזה של משיחיות שקר. הוא עשה אותה בצורה נורא מגמתית, ואפשר לראות את זה, אבל עדיין, את העבודה, הרבה מהעבודה הוא עשה. זאת אומרת, במובן הזה אני חושב שזה ספר יסוד בתחום הזה, למרות שהפרק האחרון עוסק בהרצל. זאת אומרת, זה בעצם המטרה של כל הספר, כמובן. אבל לענייננו, אפשר לראות שם שלאור המאפיינים של התנועות המשיחיות לאורך ההיסטוריה, זה באמת לא מופרך למצוא מאפיינים כאלה, גם בתנועה הציונית. זאת אומרת, זה לא מופרך. יש איזשהו... צריך להיזהר גם מהאג'נדה הפוכה. זאת אומרת, מי שנמצא באג'נדה כן ציונית, אז הוא מיד יפסול את כל מה שכתוב בספר שם כשטויות מגמתיות. זה מגמתי, אבל זה לא שטויות. זאת אומרת, זה דיון שצריך לנהל אותו. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט. אוקיי, עכשיו אתחיל. אמרתי את ההקדמות. אמרתי כבר בעצם גם את המסקנות, יחד עם ההקדמות בערך. אבל אני אתאר קצת תנועות משיחיות מההיסטוריה והתייחסויות אליהן, כי זה הבסיס היחידי שאפשר להשתמש בו כדי להפיין את התופעה הזאת. התופעה הראשונה זה הנצרות. לא יודע מי הייתה המשיח שקר הראשון, אבל המשיח שקר הבולט, הבולט ביותר הראשון. זה חלק מהכתות הגנוסטיות, כן, בתחילת במאות הראשונות של הספירה. ואני לא אתאר פה את כל השתלשלות הנצרות, אני גם לא בקיא בשביל לתאר את זה, יש פה, כתבתי לעצמי כמה נקודות. בתחילתה לפחות, הנצרות אימצה עד היום את התנ"ך, לפחות בתור הברית הישנה, ואצל ישו לפחות יש על זה מחלוקת בין החוקרים, אבל יש חוקרים לא מעטים וגם אחרונים שכתבו על העניין הזה, ראשונים ואחרונים שכתבו על העניין הזה, שאמרו שישו היה פרושי. זאת אומרת, הוא היה חלק מהיהדות ההלכתית לכל דבר, נגד הצדוקים, זאת אומרת, הוא היה מחויב לגמרי להלכה, ולא, בכלל לא ברור שהוא תפס את עצמו בתור משיח, אלא איכשהו זה נוצר לאורך באופן רטרואקטיבי, זאת אומרת, תלמידיו, או לא יודע, או תלמידי תלמידיו, איכשהו בסוף בנו איזשהו מיתוס של משיחיות סביבו. כנראה היו קצת דברים בהתנהלות, כבר בהתנהלות שלו, שרימזו על העניין הזה, אבל לא לגמרי ברור מה מזה, זה מיתוס שנותר אחר כך, ומה מזה באמת היה בריטיים. סיפרתי פעם, אני חושב, את מה שהציפצופה, החברה שלנו, האמריקאית, העליזה, יש לה מלא בדיחות כאלה על יהודים ונוצרים וכל מיני כאלה, אז היא אמרה שבה, סיפרתי זה אני חושב פעם, שהגיע איזה יהודי לכנסייה, הקומר היה חבר שלו. אז הוא הגיע לכנסייה לשמוע את הוורטים של הקומר, את השיחה שלו ביום ראשון. טוב, אז הוא יושב שם, הקומר רואה את היהודי, הוא נשמע שמתחיל לדבר, הוא אומר, אני מבקש מכל היהודים לעזוב פה. זאת אומרת, אני לא יכול, זה מיועד לנוצרים בלבד. היהודים שר השבט, לא שום דבר. אומר הקומר אותו, אני מאוד מבקש מכל היהודים לעזוב. זאת אני רק לנוצרים, שום דבר. פעם שלישית הוא מבקש, היהודי קם, הוא רואה שאין ברירה, הולך, לוקח את הפסל של ישו ואומר, חבר, לא רוצים אותנו פה. אז זה במידה רבה זה משקף משהו אמיתי. זאת אומרת, ישו בזמנו כנראה היה סתם יהודי כשר ורגיל. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא הפך לאיזשהו סמל לרוע או למשיחיות או לעבריינות או מה שלא יהיה, אבל לא ברור כמה מזה זה באמת היה הוא עצמו וכמה מזה זה היה רק מיתוסים שנוצרו סביבו על ידי תלמידיו. למשל, אני אקרא לכם ספר מגן וחרב של רבי יהודה אריה ממודינה. כן, זה מחכמי איטליה במאות 16-17. אז הוא מנתח את הנצרות מבחינה היסטורית ורעיונית, ככה בהרחבה רבה. אז הוא אומר שמה, נמצא ומתאר את הכתות בארץ ישראל שהיו באותה תקופה. הוא אומר, נמצא מודה ישו, לא בלבד בתורה שבכתב, אלא שבעל פה, במה שהיה מקובל לדעתו. הוא כבר אומר שהיו חריגות, אבל עדיין היה לו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. עוד פעם, כל זה לא בהכרח קשור להיסטוריה האמיתית, אבל ככה תפסו רבנים את ההיסטוריה של הנצרות, וזה הרי מה שחשוב. זה לא משנה מה באמת היה. מה שמשנה זה איך אנחנו מנצחים תופעות. והיא שעמדה לו זמן מה. לכן באמת חכמים לא, בעצמם לא ידעו לגבש עמדה לגבי ישו. זמן מה, החכמים בעצמם התייחסו אליו, לא יודע אם כמשיח, אבל כיהודי לגיטימי. לא יודע בדיוק עד כמה הוא בכלל היה משיח, אבל לא ראו בו חריגה בעייתית. כאילולי כן, שיהיה דורש לשנות דבר קל מן התורה, לא היה אדם שומע לו. וכולם היו רודפיו וצריו. פה הנה האינדיקציה לג' אחד, מה שאמרתי קודם. ברגע שהמשיח משנה מההלכה, הוא הולך נגד התורה, אז זה תנועה משיחית. זאת אומרת, אז ברור שזה משיח שקר. אבל אצל ישו זה לא היה, לפחות לא באופן ברור. לכן אמר תמיד בקיומה, ישו, כן, הוא מצטט עכשיו, אני לא באתי לשנות התורה, אלא למלות התורה. ועוד אמר, שמיים וארץ ימושו, ודבר אחד מן התורה לא ימוש. בסדר? זאת אומרת, זה נדמה שזה פסוק עם הברית החדשה, הדברים האלה. זאת אומרת שישו בעצם בא לקיים את התורה, וזה מאפיין גם של תנועות משיחיות שהיו אחר כך, שהמשיח מתחיל בזה, כמו שהרמב"ם אומר, בחזקת משיח. הוא בא, הוא אפילו מביא איזה צטלה שהוא מצאצאי בית דוד, עד כמה שאפשר, והוא מחזיר את ישראל בתשובה, והוא גורם לחיזוק התורה, הוא פועל במובנים כאלה שבהתחלה, וזה קרה לא מעט בהיסטוריה, גם רבנים גדולים חושבים שזה לפחות תופעה לגיטימית, ואולי אפילו שבאמת יש פה משיח. אוקיי? בשתי רמות, אפשר, או בכמה רמות, אפשר להתייחס לעניין הזה, וכך היה גם לאורך ההיסטוריה, גם אצל ישו. אמנם הרמב״ם, בהלכות מלכים, גם כן קטע שמצונזר, אותו פרק י' א' שצונזר לא מעט, אז הוא כותב, אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, הרמב״ם מאמץ את ה... יש כזה מקום אחד בחזל שכתוב שנהרג בבית דין ישוע. מה שהנוצרים אומרים שאנחנו הרגנו אותו, זה מעוגן בגמרא. זאת אומרת, ולא בכדי... צנזרו את הרמב״ם הזה, כי בוויכוחים בינינו לבין הנוצרים, לפי הרמב״ם הזה צודקים. הוא באמת הרגנו אותו. ולא רק, אפילו לא רק מסרנו אותו לפונטיוס פילטוס, ולא רק, בכלל לא התייחסנו אליו, אלא הרומאים הרגו אותו, יש כל מיני תירוצים. אז בגמרא במקום אחד, שגם צונזר כמובן, וגם ברמב״ם שמצונזר, כתוב שהוא נהרג בבית דין. כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר, ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. זה בעצם נבואת דניאל, וכי יש מכשול גדול מזה שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ מלכיהם ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. מה הוא אומר שמה? זה מדדים תוצאתיים. נכון, הוא לא מתייחס לשאלה מה ישו עשה, אלא שאלה מה קרה בעקבות התנועה שהוא חולל. ולכן זה באמת מדד מאוד בעייתי. בזמנו של ישו בהחלט יכול להיות שאנשים לא יכלו לנתח את הדברים ולראות את כל מה שהרמב״ם כותב כאן. הרמב״ם כותב את זה כאן פה כחוכמה שבדיעבד. זאת אומרת, אנחנו יודעים למה הנצרות הביאה אחר כך. אבל אתה ברילטיים לא יכול לדעת את זה. אם הקריטריון הוא רק קריטריון שבדיעבד, ודיברנו על זה, אז באמת הרבה משיחים קל מאוד להתבלבל לגביהם. אז פה המדד הוא באמת מדד תוצאתי. ומה שאמרתי קודם במגן וחרב של רבי יהודה שערב דימודינה, אז באמת רואים שבריל טיים, לפני שהגיעו התוצאות, היה קשה מאוד להבחין את העובדה שמדובר פה במשיחיות, משיחיות שקר. באיזשהו שלב הוא התחיל לעשות מופתים, לפחות כך תלמידיו מעידים, ועוד פעם אני אומר, אני לא יודע עד כמה היסטורית זה באמת היה, אבל תלמידיו מעידים שהוא עשה מופתים, וזה עוד פעם רמז לכל מיני משיחים עתידיים, שגם הם בעצם מתחילים בהקמת התורה על תילה, ובחיזוק התורה דווקא, ומבית דוד והכל. לאט לאט מתחילים מופתים.
משיח צריך לעשות מופתים?
לא, הרמב"ם כותב במפורש שלו. אבל זו תופעה מאוד רווחת אצל משיחי השקר, לא כולם, אבל חלקם עושים כל מיני מופתים. וזה עצמו, אגב, לפי הרמב"ם, יכול להיות שזה אינדיקציה לשקריות שלהם, כי הרמב"ם לא מאמין במופתים האלה, וזה מחלוקת ראשונים. כי מחלוקת ראשונים לא במשיחיות שקר, אלא בהקשר של עבודה זרה. כי הרמב"ם כותב שכל הלחשף, לעונן, לנחש, וכל הדברים האלה, זה בעצם הכל אחיזת עיניים. אין דבר כזה. בעצם האיסור של תמין תהיה עם השם אלוקיך, או לא תנחשו, או לא תעוננו, וכל הדברים האלה, זה איסור להיות טיפש. זה האיסור לפי הרמב"ם. כי בעצם זה אחיזת עיניים הכל. אין פה דבר אמיתי.
למעשה, כאילו לא המשיח הוא הבעיה, אלא אלה שמאמינים בו.
אז אמרתי, אם הוא עושה דברים כאלה של אחיזת עיניים, אז זה בעצמו בעיה.
למשל, הרבי מלובביץ'.
אוקיי.
הוא לא אמר, אני המשיח.
לא, סיפרתי על זה, אני לא בטוח שהוא לא אמר.
לא, לא, אני לא שמעתי אותו.
כמה שמעת אותו, אני לא יודע. אבל אלה ששמעו אותו, יכלו לשמוע.
לא משנה, אבל החסידים שלו אמרו, הוא עשה מופתים כאלה, עשה מופתים אחרים. הוא לא בא ואמר, אני
לא חושב שזה מדויק. יש דברים שהוא עצמו עשה, והוא עצמו אמר, זה קל לתאר את זה ככה. אני אומר, עם כל הכבוד שמגיע לו, זה לחוד. אבל היה בו איזשהו עניין משיחי, גם בו עצמי. סיפרתי את הסיפור על אפרים, טוב, אני אסיים רק בזה, אפרים שח, הבן של הרב שח, היה מפקח במשרד החינוך, דוקטור אפרים שח, אז הוא סיפר, שמעתי פעם ברדיו, שהוא סיפר שהוא היה אצל הרבי מלובביץ' בחלוקת הדולרים. אז הוא עמד שם בתור, כשהוא הגיע לרבי, אז הרבי שואל, איך קוראים לך? אני אפרים. אפרים מה? אפרים שח. זאת אומרת, אתה הבן של הראש ישיבה? הוא אומר, כן. הוא אומר, אז חכה רגע, אני רוצה להגיד לך משהו אחר כך. טוב, הוא חכה בצד, הוא גומר לחלק את הדולרים. אומר לו הרבה, תשמע, כשתחזור לארץ, תגיד לאבא שלך שזה לא אני, זה החסידים שלי. זה מה שאתה אמר. טוב, לא בסדר, אני אגיד לו. הוא חזר לארץ, הוא נכנס לאבא שלו, אך שמעתי, הוא סיפר את זה ברדיו. הוא נכנס לאבא שלו, והוא אומר לו, אבא תשמע הרבה, הייתי אצל הרבה, והרבה אמר שזה לא הוא, זה החסידים שלו. אז אבא שלו, הרב שח אומר לו, כשתהיה אצלו עוד פעם, תגיד לו, שפעם הבאה יגיד את זה לחסידים שלו, לא לי. וזו תשובה מאוד אמיתית. כי מה זאת אומרת, זה החסידים וזה לא הוא? הוא לא ידע שהם עושים את זה? הוא ידע. זאת אומרת, לפחות אמירה פסיבית שלו הייתה. לדעתי גם אמירה אקטיבית, אבל לפחות אמירה פסיבית שלו הייתה בעניין הזה. לא, 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 אמרו שהוא משיח גם כשהוא חי. להפך, זה שהוא נפטר זה היה משבר. אמרו שהוא משיח כשהוא חי. אחרי שהוא נפטר התחילו התירוצים. איך זה יכול להיות שהוא משיח למרות שהוא כבר נפטר? התחיל שהוא חי. חד משמעית. טוב, אז הנוצרים זה מניח את הפלטפורמה לדיון בכל מיני תנועות שבאות אחר כך. זה התחיל כבר אצל הנוצרים. זהו, הרמב״ם כותב, אני רק אקריא את לשונו ובזה נסיים, מה שאמרתי קודם, ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיי מתים. הרמב״ם לא כותב את זה סתם. הרמב״ם כותב את זה בגלל שהיו תנועות משיחיות שבן אדם טען לכתר המשיח בזכות מופתים שהוא עשה. עכשיו, בלי קשר לזה שאם זה באמת היה או לא היה, אומר הרמב״ם, זה בכלל לא הקריטריון. הרמב״ם לשיטתו, גם ברור שזה לא יכול להיות הקריטריון, כי הרמב״ם לשיטתו טוען שאי אפשר לעשות מופתים כאלה. כי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, או במורה נבוכים כשהוא מדבר על עבודה זרה, אומר שכל המופתים וכל הניחוש והתמין תהיה והכל, זה הכל שטויות. אמנם יש כנגדו הרבה ראשונים אחרים שלו, יש סחרה ויש לו גם כוחות, יש כוחות אחרים ויש איסור להיזקק להם, אבל יש כוחות כאלה, זאת אומרת אפשר לעשות מופתים גם מסתרה אחלה, לא מסתרה בקדושה. אצל הרמב״ם אין דבר כזה, זאת אומרת אי אפשר לעשות מופתים כאלה, ולכן מבחינת הרמב״ם, ברור שזה יהיה קריטריון, זה לא רק שהמשיח לא צריך לעשות מופתים, אלא אם הוא יעשה מופתים אז הוא לא משיח. כי אז הוא סתם עבריין, הוא עובר על עבירות דאורייתא, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. זה לשיטת הרמב״ם, שיטת ראשונים אחרים. לא, אבל הוא גם עבריין. תמיד תהיה עם השם אלוקיך. כן, ולפי הראשונים האחרים, אז אתה יכול להגיד אולי שהמופתים זה לא קריטריון למשיח, אבל אם הוא עשה מופתים זה עוד לא פוסל אותו. לא יודע, כי עקרונית אפשר לעשות מופתים. טוב.